אחד מגדולי ישראל שאני לא יודע מי יצא, למי יצא פה, יצא פה לראות אותם. יכול להיות שבדורות הקודמים הרבה אנשים חיו את זה, ממש חיו את זה, בתמימות כזאת, באמונה פשוטה כזאת. חורבן הבית, הבית נחרב. רואים בהלכה אסור להתחתן, אסור לקנות דברים חדשים, ויש הלכות, הלכות של אבלות. כל קהילה והמנהג שלה. על מה אנחנו אבלים? ואבלים אבלים. עוד פעם, היום קשה לנו קצת לראות שהאבלות היא אבלות אבלות, כי רוב האנשים, בסדר, מעבירים אותה בתשעה באב. אבל במשך הדורות זה לא היה ככה, ואני רוצה לראות פה כמה מקורות בחז"ל, כדי לראות כמה היום הזה זה יום מזעזע. זה יום נוראי, וככל שזה יהיה לנו יותר יום נוראי, אז ככה אנחנו גם נרוויח. חז"ל לא סתם שמו לנו את היום הזה, שנסבול בו ונצום ונתענה חמש עינויים. זה לא קורה סתם, יש לזה סיבה. והסיבה זה כנראה דרך זה שאנחנו אבלים, אז אנחנו רואים בנחמה של ירושלים. הדבר הזה אני רוצה בסוף אולי להגיע אליו. אז בואו נתחיל, דבר ראשון, איך חז"ל ראו את חורבן הבית. אז דבר ראשון, בקינות של האשכנזים, אולי גם של הספרדים, אני לא יודע, אז יש פזמון שאומרים בסוף הקינות. ויש מזמור כזה שהפזמון שלו זה מה שכתוב פה בצד ימין למעלה. אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה, וכבתולה חגורת צק על בעל נעוריה. זאת אומרת, יש פה שתי תיאורים מאוד לא סימפטיים. אחד, תיאור שמח. אישה בציריה זה אישה שהולכת ללדת. אישה שהולכת ללדת, זה כתוב בחז"ל, מתפרקים כל איבריה, זה כולל שיש בו סכנה, מותר לה לאכול בצום, גם ביום כיפור. זה משהו לא כל כך סימפטי, וכאבים אדירים. אני לא עברתי את זה פיזית, אבל אני קצת מכיר את זה מאשתי. יש פה מישהי שחורבן ירושלים כואב לה כמו אישה בציריה? זה משהו, זה לא סתם איזה, זה כאב טרי, אותנטי. כאילו עכשיו אתה בצירים, עכשיו. ויש פה משל יותר חריף, כמו נערה שהבעל נעוריה מת והיא עכשיו מתאבלת. זה כאב מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אותנטי. הדבר הכי חשוב בחיים נגמר. זה מסמן לנו כיוון. איך חז"ל רואים מה זה ירושלים? כשירושלים נחרבת זה כאילו הבעל מת. זה גם לא איזה מישהי שהתחתנה פעם שנייה, אלא הבעל נעוריה, וכל החלומות שלה וכל התקוות שלה וכל מה שהיא חלמה, אבל הבעל שלה, היא עכשיו מתאבלת עליו. זה ככה כנסת ישראל מרגישה, ככה עם ישראל אמור להרגיש בתשעה באב. ועוד פעם נשאלת השאלה, למה? זה אולי לא נשאל, זה לא עוד פעם, זה עכשיו פעם ראשונה אני שואל. למה זה כל כך חריף? אז אין בית מקדש. מישהי הבוקר היה חסר לה עם הקפה של הבוקר בית מקדש, יכול להיות. אבל זה לא שזה כזה, אישה שהיא בציריה, אישה שהיא אבלה על בעל נעוריה, היא לא שותה קפה ולא מעניין אותה כלום, היא פשוט באבל, אין לה חיים. למה ירושלים זה דבר כל כך משמעותי מבחינתנו? אז זה ברור שאין פה תשובה אחת, זה מהרבה בחינות, אבל אני אנסה קצת לאסוף אותם דרך כמה דגשים. מקום שני, זה אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, מי שאומרת, אחרי ברכות השחר, אחרי הקורבנות, אחרי רבי ישמעאל, אומרים את הדבר הזה, וגם אחרי 18. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, או לבית המקדש. ותן חלקנו בתורתך, לא נדבר על זה היום, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. יש פה משהו מזעזע במשפט הזה, אם שמים לב. כי כתוב פה בעצם שם, כשיש בית מקדש, אז אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ביראה. ומה יש היום? משמע שהיום זה לא זה. אני לא יודע אם זה מפלסטיק, אבל זה לא זה. זה לא זה. היום אין יראה. אם אין בית מקדש, כשיבנה בית המקדש, שם נעבוד אותך ביראה. אבל מה יש היום? היום זה לא לעבוד ביראה. זה משהו מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד חלקי, מאוד מאוד קטן, עלוב, לעומת עבודת השם שלנו ביראה, בתרוממות בטח. אז כדי לחיות את עבודת השם ביראה, זה רק כשיש בית מקדש. אין בית מקדש, אין יראה, אין. אבל נתאמץ ונמסור את הנפש ונעבוד ונעשה ונלמד שנה במדרשה, זה לא יעזור. לא כתוב פה, אם נלמד במדרשה, אז נעבוד ביראה. כתוב שאם יבנה בית המקדש, אז, רק אז, נעבודך ביראה. אז עוד פעם מראה לנו שחז"ל, כשהם מסתכלים בבית המקדש, זה לא איזה בית נחמד, זה מרכז החיים הישראלים של עבודת השם, זה בית המקדש. אין את זה, אין עבודת השם. אין עבודת השם, יש פסוק כזה, שהשמיים לובשות שק. השמיים לובשים שק, וממילא אנחנו, כשהשמיים לובשים שק, ואנחנו מסתכלים על השמיים, מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו רואים משהו אחר. זה לא עבודת השם, כמו שאמורה להיות. טוב, כמובן זה דבר שצריך הרבה הסבר, אולי קצת ניגע בזה. מקום שלישי, כן. כנראה שזה, אנחנו קוראים לזה באהבה, אבל זה לא זה. זה שבר של כלי שלם. שבר של כלי שלם. כדי לסבר את האוזן, אם בן אדם, חס וחלילה, עבר איזו תאונת דרכים קשה, ואחריה הוא בקושי רואה, ובקושי שומע, ובקושי הולך, ובקושי עושה הכל, הכל בקושי. אבל הוא מאושר, ברוך השם, אני חי. והוא שמח, והוא הצליח להתמודד, והוא הצליח ל... אז כמה שהוא, הוא באמת מדהים. אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. אבל זה שבר של כלי, זה שבר, הוא שבר. זה לא שלם מה שיש לו. אנחנו כולנו, הדוגמה פה עדינה מדי, אנחנו חיים היום שבר של דבר שלם. אנחנו באמת מרגישים ככה, אני לא בטוח. תכף נראה, צריך ללמוד את זה. אבל בלי ירושלים אנחנו שבר. אז אנחנו קוראים לזה באהבה, קוראים לזה ביראה, קוראים לזה כל מיני דברים. אבל זה שבר, זה לא זה. זה רחוק מאוד משם. כמה שאנחנו מתקדמים, באמת מתקדמים, עושים עבודה מדהימה. חזרנו לארץ, בנינו אותה, מנסים לעבוד את השם באהבה. אבל אם אין בית מקדש, זה לא זה, זה שבר. שבר זה גם משהו. זה גם משהו, חשוב. מתוך השבר יצמח הכלי. אבל צריך לדעת שזה שבר. אולי זה המטרה של כל הימים האלה. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. אולי נדלג בינתיים על איכה, תזכירו לי אולי בסוף, אם יישאר זמן, נדבר על איכה. המהר"ל, אני חושב שהוא כותב את זה הכי חריף, בנצח ישראל, בפסקה הראשונה פה, הוא כותב דבר מאוד חריף. ומה נחשב מי שאינו נותן ליבו כלל על זה, ואינו מתעונן על כבוד שמיים, כאשר יראה ארמון זרים על מרום הרים, ואדום רגלי בית אלוקינו חרב באבוננו. תראו מה המהר"ל כותב בשתי המילים הראשונות, יש שם אפילו קו. מה נחשב אדם שלא מתאבל על ירושלים? זה מאוד חריף. כי גם אם בן אדם לא הניח תפילין, אפילו בכוונה, בסדר, הוא עשה דברים אחרים טובים. זה לא יפה, בסדר, אבל הוא עשה דברים אחרים טובים. גם אם מישהו, לא יודע, עכשיו הוא בשלב, יש לו הרבה דברים טובים, יש לו גם דברים לא טובים. למה המהר"ל אומר שמי שלא מתאבל על ירושלים, מה הוא שווה בכלל? מה החיים שלו שווה? זה מאוד חריף, נכון? אנחנו לא, אני לא מצאתי בכל אופן כמעט על שום דבר שכתוב, אם אין לך את זה, מה החיים שלך שווים? זה משפט מאוד חריף. מה זאת אומרת מה החיים שלי שווים? החיים שלי שווים המון. אני עושה דברים, כאן מצוות, עובד את השם, אולי בשמחה, אולי באהבה, לא מתאבל על ירושלים. זה פרט, זה הלכה, זה תקנת חכמים. זה לא תורה, על שבת זה לא כתוב. למה אומר המהר"ל, מה נחשב מי שאינו נותן ליבו כלל? מי שלא מתאבל בכלל על ירושלים. איזה איסור הוא עבר? תקנת חכמים חמורה. בסדר. אבל למה החיים שלו לא שווים עכשיו? מה, לא מאמינים בתיקון? אי אפשר לתקן את הבן אדם הזה ולעזור לו ולהתקדם איתו? אז רואים במהר"ל פה, מי שלא מתאבל על ירושלים, החיים שלו לא שווים. לא שווים. זה חריף. רואים פה בעצם שלזכור את ירושלים זה לא לזכור נוסטלגיה. אני אומר את זה חריף קצת, זה איכות חיים. מי שזוכרת את ירושלים, היא חיה חיים אחרים. החיים שלה שווים. ומי שלא זוכרת את ירושלים, מי שלא זוכרת את ירושלים, החיים שלו לא שווים. אתה פול גז בניוטרל. אם אתם יודעות מה זה. ואתה שם גז, אבל האוטו לא זז. החיים שלך לא שווים. אתה עושה המון דברים, לא שווה. כך אמר הרל אומר. למה? כי אתה לא זוכר את ירושלים, אתה לא מתאבל. אז רואים פה בעצם שההתאבלות על ירושלים זה דבר שיכול לייצר לנו חיים אחרים. מי שמתאבל מבין מה זה ירושלים, מתאבל מה חסר לו, הוא חי בעולם אחר. הוא חי בעולם אחר. לכן אולי חז"ל באו ואמרו, חייבים פעם בשנה להתאבל על ירושלים. כל השנה צריך להתאבל על ירושלים. איזה הלכות יש כל השנה? אז בכניסה לבית, עמה על עמה, במקום המרכזי של הכניסה לבית, מורידים את הצבע, משאירים טיח. זה הלכה אחת. הלכה שנייה, יש כאלה שמתפלאים למה המשנה ברורה לא מביא שאסור לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות. הוא לא מביא את זה להלכה. למה הוא לא מביא את זה להלכה? כי המשנה ברורה סובר, כל השנה אסור לשמוע מוזיקה. למה? בית המקדש נחרב. איך אפשר לשמוע מוזיקה? גם לפי אחינו הספרדים, אני מדעתי הקטנה, ככה שאלתי את הרב ליאור, גם אמר לי שזה נכון, אסור להם כל השנה ללכת להופעה של זמר, אלא אם כן זה פסוקים ושירי קודש. למה? בית המקדש נחרב. איך אפשר לשמוע מוזיקה? כל השנה, לא בשלושת השנה. יש כמה הלכות שבגלל חורבן הבית, אנחנו כל השנה זוכרים את חורבן הבית בקטן. אבל בשלושת השבועות, זה לא בקטן, זה בגדול, בתשעה באב עצמו, בהכי גדול, אנחנו רוצים לזכור בלב, אנחנו רוצים שהמעשים האלה יעזרו לנו לזכור, יש ירושלים שאמורה להיות פה ואין אותה. מי שתזכור את זה, מי שיזכור את זה, הוא חי אחרת, יש לו חיים אחרים. למה זה עובד ככה? את זה ננסה קצת להסביר. דרך איזה פינה פה בירושלים, ננסה להבין את זה. לפני שנתחיל, יש מוסר אביך המפורסם. אולי למדתם השנה מוסר אביך. למדתם מוסר אביך? למדתם. אז בהקדמה, אם למדתם את ההקדמה, אז שם כתוב ככה. זה חלק מהקדמה ארוכה שהמהר"ל אומר, הרב אומר ש... תפילה, בוא נקרא אולי, שורה האחרונה זה הסיכום, שורה האחרונה פה בעמוד, והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם. אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. אומר הרב, התפילה זה בדיקה. לא אומר מבחן, בדיקה. למה זה בדיקה? כי הרב הסביר פה בפסקה שמי שלא ילמד על המושגים, דת, גאולה, רפואה, פרנסה, קיבוץ גלויות, השיב השופטיים, על המינים ועל המנשינים, ירושלים, ישועה, מי שלא ילמד על זה, הוא לא יצליח להתפלל. תפילה אמיתית, מקירות הלב, הרב קורא לזה, זה רק מי שילמד, יבין את המושגים, הם יהיו חסרים לו באופן אישי, ואז שהוא יתפלל, הוא יתפלל על משהו שחסר לו. מי שלא יבנה לו בתודעה, בשכל, מושגים, ממילא הם לא חסרים לו. יש פה אחת שאולי קיבלה 800 פסיכומטר, שהיא אומרת, אתה חונה, מה חסר לה? יש לה שכל. מה חסר לה? חסר לה משהו? לא חסר לה כלום. אז על מה היא מתפללת מקירות הלב כשהיא אומרת אתה חונן לאדם דעת? אם היא לא תבין שאומנם יש לה 800 פסיכומטרי, זה כלי, כלי חשיבה. אבל את מה אתה מנסה להבין, אז אם לא תנסה להבין כמה דעת, כמה עומק, כמה יראת שמיים, כמה רוח הקודש, כמה זה חסר לנו? אם לא תבין את זה, אז על מה אתה מתפלל? כשאתה מתפלל אתה חונן לאדם דעת. לא חסר לך כלום. אם הגאולה לא כל כך מעניינת, אני חי את עצמי, את החיים שלי, את המשפחה שלי וזהו. אז כשאתה אומר, גואל ישראל, את כל הברכה, זה לא מדבר אליך. אז זה לא תפילה אמיתית. זה לא תפילה מהלב. מי שלא ילמד לאן עם ישראל מסוגל להגיע בגאולה, ויבין שזה אמיתי, אנחנו מסוגלים להגיע לשם. אנחנו רוצים להגיע לשם, מתגעגעים להגיע לשם. איך אני אתגעגע? אם אני אלמד, יפי בשכל, אז ממילא זה יחלחל לתוך הרגש, וממילא אני ארגיש שזה חסר לי. חסר מאוד. ממילא שאני מתפלל, אני מתפלל מקירות הלב, זה תפילה אמיתית. אז ברצף הזה, הנה, אני כבר פספסתי אחד, הרב כותב פה ככה, ואם לא ידע מעלת ישראל, לאן אנחנו מסוגלים להגיע? סך הכל נחמד, חזרנו לארץ, לא חסר יותר מדי, אז על מה להתפלל בגאה לישראל? על מה? הגיע, יש פה גאולה, יש צבא, בסדר, עכשיו קצת יש בלגנים, אבל סך הכל עד הרפורמה, על מה היה אפשר להתפלל? על מה? אז אומר הרב, אם לא ידע, איך ידע? כי ילמד. מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתה? שוודאי אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל, רק על מחווה נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. אני מדלג טיפה. ואם לא יזכיר מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, אם אתה לא מבין מה המעלה הגדולה של ארץ ישראל, איך יתפלל על בניין ירושלים? זה מעניין פה שכשהוא מסביר את ירושלים, הוא אומר להבין את ירושלים צריך להבין דרך כל הארץ, לא ירושלים דוך. למה? זה צריך הסבר, לא משנה עכשיו. אבל רואים פה ברב שכדי להבין מה זה ירושלים, מה חסר לנו, כדי להתפלל על זה כל יום, בטח עכשיו, אז זה דורש בנייה רוחנית. זה דורש בנייה רוחנית. צריך לבנות את המושגים. אם בונים את המושגים, אז יש לנו איזה רושם בשכל, ואז לאט לאט זה גם חודר לרגש, ואז אפשר להתפלל על זה. אבל אם לא, אז לא. אחרי כל ההקדמות, ננסה לראות פה סוגיה אחת מיני רבות שינסו להצביע לנו מה חסר לנו כשאין לנו את ירושלים. בסדר? אז כתוב פה בגמרא בצד שמאל, זה גמרא בניה, אז פה כתוב ככה, ואמר רבי, נבדוק תכף מי זה, אלעזר נגיד, אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מיום שבית המקדש נחרב, השערים של התפילה ננעלו. אי אפשר להתפלל. תפילה שלמה, תפילה אמיתית. למה? מה הבעיה? אני לא יכול להתפלל שאין אין בית מקדש. בסדר, אין. למה אני לא יכול להתפלל תפילה שלמה? הפוך. כשיש בית מקדש אז הכל טוב. אז קשה להתפלל. כשאין בית מקדש, קשה. אז אני רוצה להתפלל. רואים, הרבי אליעזר אומר, מיום שחרב הבית, ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. מי שיבכה בתפילה, מי שתבכה בתפילה דמעה, אז התפילה שלה היא תפילה שמתקבלת, תפילה שעולה, תפילה שמועילה. טוב, אז יש פה סוגיה על תפילה, אנחנו פחות ניכנס לזה. יותר מעניין אותי למה בית המקדש קשור לתפילה. זה לא קשור אחד לשני. אז הרב פה פותח סוגיה שקשורה בינתיים לא אלינו, עוד מעט תהיה קשורה מאוד אלינו, לבית המקדש. האדם צריך לשלמותו את שלמות השכל. זאת אומרת, באדם שרוצה להיות שלם, לא לעשות טעויות, אז הוא צריך ללמוד. ללמוד הלכה, ללמוד גם את החיים. לדעת מה הגיוני, מה לא הגיוני, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. וממילא, כשיש לו את שלמות השכל, קשה להתקיל אותו. כל דבר, הוא יודע מה עושים. מה עושים שבת, הוא יודע את ההלכה. מה עושים בבישול במטבח? יודעת הלכה. מה עושים בתרומות ומעשרות? יודעת הלכה. מה עושים בתשעה באב? מותר לכבס ביום חמישי בלילה? יודעת הלכה. השנה. השנה ביום חמישי תשעה באב, מקילים כבר מהלילה או מהבוקר. טוב, מי שלא יודע, לא יודע, מי שיודע, הוא לא טועה. יודע. נכון? אז ממילא, אם הוא יודע, אז אין לו תקלות. אומר הרב, לא, לא מספיק. האדם צריך לשלמותו את שלמות השכל, זה הסברנו עכשיו, ובזה עוד לא יהיה שלם בכל דרכיו. זה לא מספיק. למה לא? אמרנו שאם אתה שלם בשכל, אז אתה יודע בדיוק איך להגיב לכל דבר. מה שואלים אותך, אתה עונה. אומר הרב, זה לא נכון. למה? אם לא תלווה לו, כאילו כתוב אפילו, שלמות הכוח המדמה. כוח המדמה. בלי כוח מדמה תקין, אתה לא תהיה שלם. בן אדם לא יכול להיות שלם. למה לא? הוא יודע הכל. אתה שואל אותו, הוא עונה. אתה אומר לו, הוא עושה. הכל פיקס, יודע הכל. למה צריך את כוח המדמה דווקא? דווקא את כוח המדמה. לא כתוב פה דווקא רגש, לא כתוב פה כל מיני זה. כתוב פה כוח המדמה. כוח המדמה, לא בטוח שאתם יודעות מה זה. למדתם השנה כוח המדמה? מה זה? אני צריך קצת להסביר מה זה כוח המדמה. אבל בלי כוח המדמה שלם, בלי שתלווה לו שלמות הכוח המדמה, אז הוא לא שלם. עכשיו, מה זה כוח המדמה? הרב מסביר שיהיו ציוריו. מה זה ציוריו? תכף מסביר. וכוחו הדמיוני, כנראה כוח המדמה והדמיון הולכים ביחד, מיוסדים על עומק היושר שבא משורת השכל והחוכמה. מה זה ציוריו וכוחו הדמיוני? מה זה ציוריו וכוחו הדמיוני? זה שני דברים מעניינים. תראו, בהמשך הפסקה, אתם רואים מספר 2 כתוב? תרדו שורה, כתוב שם משפט כזה, שמזה, מכוח המדמה, תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. זאת אומרת, מי שכוח המדמה שלו מקולקל, אז יהיה לו הרבה תקלות מוסריות בחיים. מי שכוח המדמה שלו תקין, לא יהיה לו תקלות מוסריות. מה זה קשור אחד לשני? אז הדבר הזה צריך קצת הסבר, זה כתוב פה קצת בהמשך הפסקה, אבל בואו ננסה קצת להקשיב לזה. הרב קרא לכוח המדמה ציור, ציור. מה זה ציור? אז אם אני אתן פה לכל אחת עיפרון או צבעים והיא תצייר משהו, אז לא לזה הרב מתכוון, למרות שזה קשור לזה. כל אחת תצייר משהו אחר. למה? גם אם אני אתן לכם אותו נושא, תשעה באב, ציירו ציור על תשעה באב. כל אחת תצייר ציור אחר, על תשעה באב. למה? כי לכל אחת יש ציור, לפני שהיא מציירת, יש לה ציור בכוח המדמה, מה זה תשעה באב? נכון, תעשו תרגיל אחר כך בבית, קחו איזה מושג, תנסו לחשוב עליו, מה זה אומר לכם? מה אומר לכם? סטנדר. בסדר, אתם במדרשי השנה? מה אומר לכם סטנדר? כל אחת תכתוב לעצמה מה היא מרגישה ביחד לסטנדר, מבטיח לכם, כל אחת מרגישה משהו אחר. למה? כי כל אחת יש לה ציור, תכף נראה מה זה ציור, יש לה ציור, יש לה, היא חיה עם איזה מרקע של חיים, שלתוך המרקע הזה, ממילא המושג תשעה באב, המושג סטנדר, נכנס כבר לתוך ציור שכבר קיים בתוך האישיות שלנו. אין מישהו שאין לו ציור. למה? כי לכל אחד יש כוח מדמה. מה זה כוח מדמה? אנחנו בחיים חווים את החיים דרך החושים. אני שעכשיו שותה קפה. אז לקפה יש טעם. אני חווה את הטעם, טעם של קפה. אז ממילא, הפה שלי חווה את הטעם של הקפה. טוב. אבל, פעם הבאה שאני רוצה לשתות קפה, איך אני יודע מה הטעם של הקפה? זה לא זיכרון טכני, שהיה שם 5 אפרונות ו8 מחכים. זה זיכרון חי. איפה אנחנו שומרים באישיות את הזיכרון החי שלנו? יש לנו כוח מדמה. כוח מדמה זה דבר ש... זוכר, מעכל, מכניס לתוכו את החוויה של החושים ואז פעם באה שאני ארצה קפה, אני זוכר מה הטעם של הקפה. זה לא זיכרון בשכל. שכל יודע לנתח, יודע לפרק, יודע לקבל מסקנות. אבל חוויה זה בחושים, כל חוויה זה בחושים, גם טעם, גם חוויה רגשית, גם חוויה רוחנית, גם חוויה מוסרית. הכל זה ברגש, ומהרגש החוויה מעוקלת לתוך כוח המדמה, והאדם חי 20 שנה, 100 שנה, לא משנה, הוא עוגר בתוך כוח המדמה שלו את סך כל החוויות שהוא עבר עד היום, לפי האישיות שלו ולפי, אתם יודעות, גם כשחווים משהו, כל אחת חווה משהו אחר. אחת קורה זה משהו, אחת נלחצת, אחת מתה מצחוק, אחת זה מעורר אותה למחשבה. למה? כל אחת באישיות שלה, לא משנה. אבל סך כל החוויות מתנקזות באישיות לכוח המדמה, ואני חי ציור. איזה ציור אני חי? מה שעברתי עד היום, זה מה שמעצב את הציור שאני חי כרגע. לכן, בן אדם שחווה הרבה דברים מפחידים, אז ממילא לא משנה מה קורה, הוא נבהל. למה אתה נבהל? זה הציור שיש לו בנפש, בכוח המדמה שלו, הוא אגר חוויות מפחידות, ממילא הוא מפוחד. ממילא הוא מפוחד. עכשיו, ממילא בן אדם שחווה חוויות קדושות, אז ממילא כוח המדמה שלו קדוש. לא יודע אם יש מישהו כזה, אבל נגיד, אדם שחווה חוויות לא קדושות, אז כוח המדמה שלו לא קדוש. למי נפקא מינה? לכל החיים. כי ברגע שאתה, או אתם, נתקלות, נתקלים באירוע, מי מגיב ראשון? לא שכל. שכל יכול לחשוב ולהתחיל לדון ככה וככה. לפעמים אין זמן. קורה משהו, נגיד נופל פה איזה כיסא. בסדר? אז השכל, עד שהוא יבין מה נפל ולמה הוא נפל ומאיפה הוא נפל, וישאל את כל השאלות. בינתיים, או שאת נבלת, או שאת מתה מצחוק. מי גרם לך להגיב בצורה כזאת? זה כוח המדמה. זה, הוא יושב בתוך הנפש, והוא מצייר איזה ציור. עכשיו, הציור הזה בינתיים, אני ציירתי אותו סביב תגובות פסיכולוגיות. אבל, האם ללמוד זה דבר מדהים, או שללמוד זה דבר מחבל? זו שאלה שכלית? יכול להיות. אבל לפני שזו שאלה שכלית, זו שאלה בכוח המדמה. האם זה דבר מדהים או לא? זה תחושה. מאיפה היא נוצרת? כל אחת יש לה תחושה אחרת. זה ברור. למה? כי כל אחת השקטה את כוח המדמה שלה במאכלים אחרים, בדגשים אחרים, גדלה בבית אחר, בחברה אחרת, באחים אחרים, במוסדות חינוך אחרים. אז כל אחת יש לה את הכוח, את הציור על החיים שלה, אז כל אחת מגיבה אחרת. וממילא אם נסעות באוטובוס ועולה זקנה, אז יש כאלה שמקילומטר יושב סוף אוטובוס ורואה את הזקנה, היא כבר אומרת לה, יש מקום פנוי, בואי. ויש אחת שבדיוק אז נרדמת. היא לא חושבת על זה, אבל באינסטינקט זה מה שקורה לה. היא נלחמת בזה, בסוף היא תגור, בסדר, לא צריך לדאוג. אבל באינסטינקט בא לה להיעלם מזה. למה? למה היא מגיבה ככה והיא מגיבה ככה? כי כוח המדמה ברגע שהוא טהור, אז הוא רוצה את מה שהתורה רוצה. וברגע שהוא פחות טהור, אז הוא לא כל כך רוצה מה שהתורה רוצה. יש נתק בין מה שהשכל מבין, שנכון, לבין מה שבא לי באינסטינקט. במה זה תלוי? בכוח המדמה. בציורים של כוח המדמה. ממילא, מה אני מצפה מעצמי? לאן אני מסוגל להגיע? איזה חיים הייתי רוצה שיהיו לי? זה מאוד מאוד כתוב, לא בשכל שלי. השכל יודע הרבה דברים. הוא יודע אמיתות, הוא יודע מה נכון. אני מחובר לזה בחיים שלי או לא? כי אם אני יודע, אבל אני לא מחובר, שתי נפקמינות יש לזה. א', באינסטינקט הראשוני שאני חייב להגיב מהר, ואין לי זמן לחשוב, מה שיצוף זה כוח המדמה. וממילא כשמישהו נופל לידי, אני רץ לעזור לו לקום, או שאני בדיוק חייב לרוץ לאוטובוס וראיתי שהיה שם מישהו והוא כנראה הרים אותו. מי קובע לי את האינסטינקט הזה? זה כוח המדמה. יש מזה המון הדרכות מוסריות. המון. רוב השאלות שיש לבן אדם בחיים זה שאלות של עשיריות שנייה. צריך לעשות ככה? צריך לעשות ככה. איך הזמן תמיד להתקשר לבעל או לרב כדי לשאול, או לפתוח ספר, לשאול מה עושים עם זה? דחוף, עכשיו. אז זה ככה או ככה? אז לפעמים זה שולחן ערוך, לפעמים זה אינסטינקטים רוחניים, אינסטינקטים נפשיים, אינסטינקטים מוסריים. אתה מעריץ תלמידי חכמים, או שאתה, בסדר, מכירים אותם, בסדר, נו. הם מפלים גם לפעמים, נכון, זה אינסטינקט נפשי. זה יכול להיות בשכל כי יקראו את זה בעיתון, אבל זה אינסטינקט נפשי. שיכול להיות שמי שכתב את זה בעיתון, הוא לא רק ניסה להכניס לנו אינפורמציה לשכל, הוא ניסה לעצב לנו את הציור הנפשי שלנו. שתלמידי חכמים נפלים, מה אתה רוצה? אפשר לסמוך עליהם? אני חושב שאפשר לסמוך עליהם. זה נפל, והוא נפל, וזה נפל, אתה צריך לחשוש. כל דבר צריך לבדוק. למי חשמיבאי כתוב. אז דבר כזה מעצב חשיבה, מה זה חשיבה? מעצב כוח המדמה, וממילא זה בעיה קשה. זה דבר אחד. דבר שני, בן אדם מנסה לחיות את מה שהלב שלו צועק. בן אדם שיש לו חלום מסוים, את זה הוא ינסה לממש 120 שנה. לפעמים הוא מכניס עדכונים לחלום. חלום גדל, חלום קטן, יכול להיות. מה שיושב לך בלב חזק, חם, קרוב ללב שלך, לשם אתה תרצה להגיע, לשם אתה תגיע. גם אם השכל מסביר לך אחרת, זה לא תמיד מחזיק מעמד. זה לא תמיד מחזיק מעמד. כי השאלה, איפה הלב נמצא? איפה הלב נמצא? אם הלב על זה, אז אתה תהפוך את העולם, אתה תגיע לשם. אם הלב לא על זה, השכל מאוד חזק על זה, אבל אין לזה גיבוי בנפש. אז יוצא בעצם שכדי להיות שלם, כדי שאני לא אעשה את הטעויות אינסטינקטיביות, כדי שאני ארצה בחיים שלי את מה שהתורה בשכל רוצה, אז אני חייב כוח מדמה שלם. אם אין כוח מדמה שלם, אז זה לא שלם. כי כשאני מתפלל, איזה ציור יש לי על תפילה? מה זה תפילה? איזה ציור יש לי שם? אם יש לי ציור שאני מתפלל על עצמי, זה ציור אחד. אם יש לי ציור שהקדוש ברוך הוא זה כספומט, אתה מתחנן, אתה מוציא כסף, זה ציור אחר. אם יש לך ציור שזה חילו לשם, על הקדוש ברוך הוא, בכלל לא עליי, אז זה ציור אחר בכלל. איזה ציור יש לך שם? אם אתה המרכז, וכל מה שמעניין אותך זה אתה, אז זה ציור אחד. אם יש לך ציור שאתה מסתכל על העולם במבט רחב, עמוק, אז יש לך ציור אחר. כל דבר כזה, כל שינוי כזה בציור, מצייר בן אדם אחר. מצייר נפש אחרת, מצייר תפילה אחרת, מצייר חיים אחרים. זה ברור שאישה שחשוב לה שהבעל, סתם אני אומר דוגמה, לא שזה חייב להיות דווקא זה, אבל חשוב לה שהבעל, סתם אני אקח דוגמה, חשוב לה שהבעל שלה יהיה בצבא. אז א', יכול להיות שהיא חיה בסרט, ואחרי שבועיים שלא תראה אותו, כל האידיאלים שלה התנפצו. יכול להיות. היא חושבת שבעל בצבא, זה כיבוד בשבילה, שהולך לידה עם מישהו מסיירת לא יודע מה, אז יש לה איזה סרט כזה בראש, אבל אחרי שהיא רואה שהיא לא רואה אותו שבועיים, והיא כל השבוע בוכה, אז היא פתאום רואה שזה בכלל לא היא. אבל בוא נגיד שיש יש, יש כאלה שהם באמת, החלום שלהם, כי אבא שלה וסבא שלה והדודים שלה, כולם היו בצבא, היא רוצה להיות בצבא. טוב. אז ממילא, אם היא כזאת, אז יש לה בציור שיותר חשוב מהרבה דברים אחרים, זה שהבעל שלה יהיה בצבא. אז לכן היא תלחם על זה, ותאבק על זה, היא תוותר על זה, והיא תהיה מאושרת. היא תהיה מאושרת, כי הציור שלה מתממש. אבל מי שאצלה הציור של הצבא זה משהו חיצוני, אז מאוד מהר זה לא יחזיק. למה? כי הלב לא כל כך, לא באמת רוצה את זה. הוא רוצה רק את הכיבוד שרב סרן במילואים. פלוני עומד לידה, זה מה שמעניין אותה, אבל יש לזה מחירים כבדים. אז אם את המחירים היא לא מוכנה לקבל, אז זה לא יקרה, זה לא ימשיך. לא יקרה. אותו דבר, מי שרוצה שהבעל שלה יהיה תלמיד חכם, יקבע איתים לתורה, אז הבעל שלה יהיה תלמיד חכם, יקבע איתים לתורה. היא לא תכפה אותו. לא. אבל אישה טובה עושה רצון בעלה. היא עושה את הרצון שלו, בלי כפייה. זה החוכמה של האישה. היא תעזור לו לרצות. בכיף, בשמחה, במרחבים, בלי קביעה. היא תעזור לו לגדל רצון. יש לי אח שלמד במכינה, לא למד יותר מדי תורה בחיים שלו, והוא הרבה שנים בצבא. אשתו החליט היום אחד שהוא צריך לעבור על השס. למה? לא יודע, נסתרות להשם אלוקים. אז הוא כבר עוד מעט גומר פעם שלישית השס. למה? אשתו אמרה לו. עכשיו, זה לא שהיא אמרה לו, אין אוכל עם תל. לא זה. אלא בכיף ובשמחה ובנעימות, והוא נהנה. מבסוט. לא משנה עכשיו מכל זה, לא, לא תמיד זה זה, אבל נהנה מזה חבל על הזמן. הוא בא, מתקשר אליי מדי פעם שאלות, שאלות חמורות. לא הבנתי את הדף יוימי, בוא תסביר לי. אני לא תמיד מצוי בכל הגמרות בחולין וכל מיני דברים שהם לא זה. טוב, בסדר, צריך לעזור לו. יושב לומד. אז מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהציור. זה הציור. עכשיו, ציור שלם, איך בונים ציור? עד עכשיו תיארנו מה זה ציור. מה זה כוח של דמיון? איך בונים את זה? אז כל רגע שבן אדם חי, הוא בונה את הציור שלו. לטוב וליותר טוב ולפחות טוב. כל אירוע שבן אדם חווה, זה מקוטלן. זה בונה משהו. מה זה בונה? זה בונה חיצוניות, זה בונה פנימיות, זה בונה קודש, זה בונה טומאה, חס חלילה. מה זה בונה? כל מפגש עם העולם, אנחנו מאקלים, כמו באוכל, אתה מאקל את האוכל, מפרק אותו לרכיבים, וזה יושב שם בציורים הנפשיים, יושב שם. אתה לא שוכח את זה כל כך מהר, את האירוע אתה שוכח. אבל את המסקנה של כל האירועים, איזה ציור זה יצא, לא תמיד אתה זוכר שאתה מפחד ממסרק, כי כשהיית קטן אז סירקו אותך הרבה פעמים ממסרק, אז אתה רואה מסרק, יש לך איזה פחד. אתה לא תמיד זוכר איך זה קשור לאיפה, אבל אתה חווה, ככה אתה חווה את זה. אז אומר פה הרב, כדי להיות שלם, אנחנו צריכים שלמות של השכל, וצריך גם שלמות של כוח המדמה. בלי שלמות של כוח המדמה, לא שלם. כי השכל מבין מה שהוא מבין, אבל אני חי במקום אחר לגמרי. הרבה אנשים מבינים הרבה דברים, השנה נראה לי דיברנו על זה, הרבה אנשים מבינים שאסור להשם, אבל מהשלים. וסיפרתי לכם שהייתי בהדסה עין כרם, ראש המחלקה דיבר איתי, יצא איתי החוצה, הוא אמר לי, בוא נצא לסיגריה, אני צריך קצת להתאוורר. אני פתחתי שתי עיניים כאלה, ראש מחלקה לא יודע שאסור לעשן? הוא יודע פי אלף ממני. אז איך זה יכול להיות? מכאן למדתי שלא כל דבר שאתה מבין, אתה גם מבצע. יש נתק בין מה אתה חי, מה באמת אתה רוצה, זה בציור נמצא, לבין מה שהשכל שלך מבין. זה לא תמיד מחובר אחד לשני. זה מייצר בלגן, כי אתה רוצה משהו ויש לך איזו התנגדות פנימית לפעמים. או שאתה רוצה משהו ואין לך כוח אליו. או שאתה מבין משהו ואתה רוצה הפוך. אז בסדר, יש פה פיצוצים פנימיים בתוך האדם, בין השכל שלו לבין המדמה שלו. אבל לכן אומר הרב, כדי להיות שלם, אנחנו צריכים ש... אני קורא את זה שוב. האדם צריך לשלמותו את שלמות השכל, ובזה עוד לא יהיה שלם בכל דרכיו. אם לא תלווה לו שלמות הכוח המדמה. כלומר, שיהיו ציוריו וכוחו הדמיוני מיוסדים על עומק היושר שבא משורת השכל והחוכמה. מה זה דמיון שלם? זה שהציור שלי מוביל אותי למה שהשולחן ערוך מוביל אותי. התחושות נפש שלי מובילות אותי לאן שהשכל שלי מוביל. מקביל, מסונכרן אחד על אחד. בול. פחות מבול, אז יש מלחמה עדיין. זה לא ציור שלם. טוב, אבל איך אפשר ליצור ציור שלם כזה? הרי כל בן אדם עובר הרבה דברים בחיים. מה, לא הייתי בגן ומישהו הרביץ לי? אז זה יצר לי בכוח המדם איזה ציור שם מסובך. מה, לא שמעתי אנשים שמדברים לא הכי נקי? אז צייר לי ציור בלב. איך אפשר להיות שלם בציור של הנפש? זה בלתי אפשרי. נכון, בלתי אפשרי. אבל זה בלתי אפשרי להיות נקי. אין ספק שכשבן אדם שומר על עצמו ועובד עם עצמו ולומד תורה ומקיים מצוות, אז הפעולות האלה זה פעולות קדושות שאתה מזין את כוח המדמה שלך, והוא לאט לאט מקבל אינסטינקטים של התורה. לאט לאט, ככל שבן אדם יותר מזין את עצמו בדברים בריאים רוחנית, אז ממילא המדמה שלו מצויר בצורה בריאה רוחנית. הוא שונא מה שצריך לשנוא, והוא יותר אוהב מה שצריך לאהוב. יש דברים שהוא לא יכול לראות אותם, מגילים אותו. מה מגיל אותך? יש לו בריאות נפשית מפותחת, כי הוא בנה אותה. טוב, אבל נקי, אנחנו פה בעולם הזה, מי שלא הרדימו אותו מהרגע שהוא נולד, אז תמיד יש רשמים גם מסובכים. מה, לא קורה שאח גדול פתאום מתעצבן על אח קטן? אתה ציירת לו ציור בנפש, מסובך. קורה. אין משפחה שזה לא קורה, גם אצלנו זה מלא קורה. אז איך אפשר שהציור של המדם יהיה שלם? באמת אי אפשר. לא יכול להיות שלם. לא יכול להיות שלם, אז זה מסובך מאוד. כי אז תמיד, תמיד, תמיד ייווצר איזשהו פער קטן, פער גדול, תלוי איפה הציור נמצא. ייווצר איזה עיוות בין מה התורה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה האמת שלי, מה שאני מבין שאני רוצה להיות, למה שבא לי להיות. אני משהו אחר. הבא לי הזה, זה תוצאה של הציור. אז לכן אומר פה הרב, והנה, עכשיו אנחנו מגיעים לבית המקדש. בית המקדש נקרא נויו של עולם. למה בית המקדש זה הנוי של העולם? נוי זה יופי. יופי. למה בית המקדש נקרא, לא מצאו איזה תיאור קצת יותר טוב לבית המקדש? קדוש, טהור, עליון, נוי. בית המקדש זה הנוי של העולם? למה? מה הקשר בכלל? לא כתוב פה שזה הדבר הכי נאה בעולם. אלא כתוב פה שמה ייצור נוי בעולם? בית המקדש. בית המקדש יחשוף את הנוי שנמצא בעולם. למה? מאיפה זה קשור? אומר הרב, ובית תפילה לכל העמים. טוב, זה פסוק. הנוי האמיתי, מתי יש דבר יפה אמיתי? מתי הנוי הוא אמיתי? יש כנראה נוי שהוא שקרי. אני יכול להתחפש לבן אדם הכי נאור והכי מתקדם והכי צדיק, לשים חליפה וכובע, אבל זה נוי חיצוני. זה לא מגבה, אני בחוץ, לא משקף את מה שיש בפנים. נכון? אז הנוי האמיתי, מתי דבר הוא באמת נאה? הוא השלמת ציור המדמה כפי השורה השכלית. שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. כלומר, מתי היופי החיצוני, מתי הדברים בחוץ מסתדרים יפה? ברגע שהאדם מבין ומצליח בכוח המדמה שלו לחיות את מה שהוא מבין, ממילא כל מה שהוא יעשה יהיה מדהים. כל האינסטינקטים שלו, כל הפעולות שלו, הם יהיו פעולות אינסטינקטיביות של בן אדם שכוח המדמה שלו הוא תורה. נכון? כתוב בחז"ל ששיחת חולין של תלמיד חכם גדול צריכה לימוד. אתה פוגש, אתה לא יודע, את הרב יעקב אריאל, את הרב ליאור, זקני הדור, שואל אותה מה השעה, הם עונים לך, תסתכל, יש מה ללמוד בזה. למה? כי כוח המדמה שלהם הוא נקי. אז התגובות שלהם נקיות. יש מה ללמוד מהם. אני מדלג טיפה. אמנם, ועכשיו המשפט החשוב כלפי, כל זמן שמרכז השלמות הכללי של השיווי הכולל של כלל האנושיות, של השכל עם ציור המדמה, היה בעולם, במילים שלנו, כל זמן שבית המקדש קיים, אז בית המקדש יוצר הרמוניה, השוויה, בין השכל לבין המדם. אז כל זמן שבית המקדש קיים, היה נקל, היה קל, גם לכל יחיד לכוון דרכי ציוריו על פי חוקי השכל. ובהתרומם כוח המדמה, היה נכון לפעול פעולות גדולות. כתוב פה מהפכה. מה זה בית מקדש? תמיד אפשר לחשוב שבית המקדש זה הראש של החיים, זה המקום הכי קדוש, הכי עליון, הכי נשגב. אם נדמה את זה לגוף האדם, אז בית המקדש זה הראש. ככה אפשר לחשוב. רואים פה ברב, זה לא נכון. בית המקדש זה חוליה מחברת בין הראש לבין הגוף, לבין הלב. אפשר לקרוא לזה צוואר. יש לזה מקורות. מה מיוחד בצוואר? הצוואר מחבר את הראש עם הגוף. למה הראש לא בתוך הגוף? שאלה מצחיקה. ככה זה. לא, זה לא ככה, זה בכוונה. יש שכל, הוא נמצא מעל הגוף, הוא מתנתק, הוא מסתכל על הדברים מלמעלה, ויודע את האמת, ויש את הגוף, שם כוח המדמה נמצא, שם הרגשות נמצאות, שם הדמיון נמצא. הם לא מחוברים. יש נתק. הצוואר הוא בעצם אומר, זה שני דברים. כשבית המקדש קיים, בית המקדש זה לא בית שתבליק, תביא איזה קבלן ותבנה את הבית. זה לא זה. זה בית שכשהוא נמצא בעולם, הוא מקרין על האנשים שחיים בעולם, שהמדמה שלהם יתעלה ויהיה מקביל למה שהשכל שלהם רוצה. כלומר, כל עוד אין בית מקדש, אנחנו בשכל מבינים הרבה דברים אמיתיים. אנחנו מבינים מה זה יראה מאהבת השם, מה זה לאהוב, מה זה לראה את השם. מבינים הרבה דברים בשכל. אבל בלב, בחיים, זה לא שם. יש נתק. מה שהשכל מבין תמיד, השכל אפשר תמיד לפתח אותו ולקדם אותו. גם בלי בית מקדש. אבל לחיות את זה אי אפשר. כי כוח המדמה של כל אחד ואחת נבנה מהסביבה שהוא גדל בתוכה, ואין סביבה שהיא מושלמת. היא בית מקדש. אין. בלי בית מקדש אי אפשר להשלים את מה? לא את השכל, את כוח המדמה. אי אפשר לעזור לחיים ולשכל להתחבר להיות דבר אחד. אז בעצם בלי בית מקדש, אז מה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו רוצים ולאן שאנחנו משתוקקים, זה קטן, זה עלוב. לעומת מה שאנחנו אמורים לרצות, מה שאנחנו אמורים להזדהות. בלי בית מקדש, תמיד התורה תסביר לי הרבה מעבר למה שאני מסוגל כרגע. הרבה מעבר למה שאני מסוגל כרגע. והתורה תמיד תסביר לי, כשאני אצא לחיים, אתם יוצאות לחיים, לא חשבתי את זה, אבל אני אצא ככה, אתם יוצאות לחיים, אז כל מי שיוצאת לחיים, תמיד בחיים היא תראה, החיים מאוד רחוקים ממה שהתורה מצפה, מה שהתורה מדריכה, מאוד רחוקים. וזה קשה, מצוין שזה קשה, אבל יכול לבוא מישהו ולהגיד, טוב, אם זה קשה, את נחיה כזה פער, אי אפשר לחיות כזה פער. אי אפשר לחיות כזה, זה לא מעשי, זה לא פרקטי, זה לא רלוונטי. בואו נוריד קצת, נעגל קצת, נעדן קצת, קצת השולחן ערוך, קצת השאיפות. חיים זה לא מדרשה, חיים זה לא ישיבה, חיים זה חיים, זה אנרגיות. אתה לא יכול להיות תמים, ואת לא יכולה להיות תמימה וצדיקה באמת בחיים. את רוצה להצליח. מאיפה המחשבה הזאת מגיעה? כי המדמה והשכל הם לא באותו תדר. באה הגמרא פה ואומרת, ובא, לא, אין זמן לקרוא זה עכשיו פה במערל שלא קראנו, מי שמתאבל על ירושלים, מי שמתאבלת על ירושלים, אז היא יודעת את האמת. היא יודעת שמה שהתורה אומרת זאת האמת. והיא יודעת שמצד האמת, אם היה בית מקדש, אני הייתי מזדהה או מזדהה לחלוטין עם מה שהתורה אומרת. וזה שעכשיו יש פה פער וזה קשה, זה לא בגלל שהתורה צריך קצת להתקן אותה, היא לא, היא קצת קיצונית. לא. החיים צריכים להתקון, לא התורה. כי יש לך בית מקדש. על מה אתה מתאבל? אתה מתאבל שיש איזה אמת שאפשר לחיות אותה. זה אמיתי. זה לא הזיה, זה לא אולי, זה הכי אמיתי בעולם. יש מה שהשולחן ערוך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, עד הפסיק האחרון, זאת האמת של החיים שלנו. אלא מה לעשות? אנחנו שבר. וכשאנחנו שבר, אז בא לנו משהו נגד התורה. אז זה שקשה, קשה. וגם מי שקשה לה ולפעמים לא מצליחה, זה לא משהו, אבל זה בסדר. אבל מי שתוריד את הדגל, היא בעצם לא מתאבלת על בית המקדש. מה החיים שלה שווים? מילא בן אדם שיש לו דגל, והוא יודע, בסדר, אני לא כזה חזק, אני אהיה חזק. לא עכשיו, שנה הבאה. עכשיו אני צריך להיות חזק, מצד האמת. אתמול אני צריך להיות כבר חזק, לא מחר. מחר זה יצר הרע. אבל בסדר, קשה, אבל יש לי דגל. אני יודע, זאת האמת. גם אם קשה לי, זאת האמת. אבל מי שלא מתאבל על ירושלים, אז הוא מתרגל לחיים, למדמה של המציאות. הוא מתרגל למה שקורה ברשות הרב, הוא מתרגל למה שקורה בחוץ. והוא ויתר על אלוקים. הוא ויתר על האמת. הוא ויתר על בית המקדש. אומר המהר"ל, מה החיים שלך שווים? אם במקום להרים את החיים לאלוקים, להרים את החיים לתורה, להרים את החיים לאמת, אתה מוריד את האמת למקומות הנמוכים של החיים. מה החיים שווים? בשביל מה אנחנו פה? אנחנו פה כי אנחנו יודעים שאין בית מקדש, זה אסון. אנחנו שבר. שבר לא יכול להיות שלם. שבר לא יכול להזדהות עם השכל שלו. לא יכול. וזה קשה. וזה לא פשוט. אז מה? יש בית מקדש. אנחנו מתאבלים עליו. אנחנו מאמינים שזאת האמת שלנו. שלנו. לכן, מי שמתאבל על ירושלים, ואצלו ירושלים זה אמיתי, והוא לומד להבין, הנה יש פה איזה דוגמה קטנה, קטנטנה, כמה אנחנו חסרים את ירושלים. כי כשאנחנו חסרים את ירושלים, אנחנו חסרים את עצמנו. אנחנו חסרים את ההזדהות שלנו עם עצמנו, את השמחה שלנו בעצמנו, את הוודאות שלנו, את השלמות שלנו, את הרצון, את האמביציות, את השערה הפנימית, את השמחה, את האהבה, הכל חסר. רק שם נעבוד אותך בעירה, כאן לא. כאן זה לא ילך. למה? כי אנחנו שבר, אנחנו בנתק, יש לנו פיצול פנימי, יש שכל ויש אישות. עכשיו אני אומר, מי שעובדת ומי שעושה, מי שעובד את עבודת השם, קיימת מצוות, אז הפער הזה לאט לאט מצטמצם, אבל תמיד יהיה פער, תמיד זה יהיה קשה. אף פעם זה לא איזה תדופק עבודה וזהו, נגמר, הצלחתי. אין דבר כזה. זה מלחמה מעשית שלה. אדם למה לולד? הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כדי שנלחם, ודרך זה שמתגעגע לירושלים, מי שמתגעגע לירושלים האמיתית, הוא גם רואה בשמחתה. הוא רואה שהמציאות זה לא דבר סטטי, זה סוגיה גדולה. המציאות זה דבר שלאט לאט הולך ומתקרב. חזרנו לארץ ובנינו אותה, ועכשיו אנחנו מבררים את הזהות שלה. בסדר, ברוך השם, אשרינו. אנחנו פה בתהליך תעופה. החיים לא קלים, אבל שמחים מאוד. מי שחי את זה, אז הוא שמח. להאמין באמת, ולהאמין שהאמת היא גם שלו. גם אם כרגע יש דברים שהוא לא יכול, אז עובדים על זה, וכובשים עוד יד ועוד יד. ובעזרת השם מתקדם קדימה, וכל טוב לכם. בהצלחה.